היי, ושלום לכולם ולכולן. אתם מאזינים לעל הקורסה, מפגשים על פסיכולוגיה. אני ראם.
ואני רואי.
ושנינו סטודנטים לפסיכולוגיה קלינית. המטרה שלנו פה היא להביא ידע בפסיכולוגיה, ממש כמו שאנחנו לומדים ועוד נלמד, בצורה ברורה, מובנת ובגובה העיניים. מבטיחים שהכל יהיה ברור. אבל את זה לא נעשה לבד, ונביא מומחים בתחומם שדברו על הנושא, וגם את האנשים עצמם, שנושאים אלה היו ועדיין חלק מהחיים שלהם.
אז באמת עד עכשיו דיברנו עם המומחים, אבל מה עם האנשים עצמם? בדיוק.
שלום לכולם, והיום זאת תהיה פגישה שונה. לא מומחה מהסוג שאתם רגילים לשמוע, אבל מומחה בתחומו. כי הסיפור שתשמעו, הסיפור האישי שלו, ממש כמו שהוא היה רוצה שתשמעו אותו. אז נמצא איתנו היום ליאם רובין, גבר טרנסג'נדר, כי הוא מעדיף טרנסקסואל, כי זה תואר יותר סקסי, קוראים את זה למותת פייסבוק שלך. ובאמת אתה בעלים של עמוד פייסבוק שנקרא סליחה את האישה, וגם יש לך חברת יבוא בשם קורמורם, נכון? אז איזה כיף שאתה פה איתנו, ותודה שהצטרפת אלינו.
תודה.
אז אתה רוצה להתחיל?
כן, אני חושב ש... אני רוצה להתחיל בהתנצלות קודם, כי יכול להיות שאני אשאל שאלות שהן אולי קצת כזה לא פוליטיקלי קורקט, אני לא כל כך בקיא בעולם הזה, אז אם קורה דבר כזה, מיד לתקן או להגיד מה היה צריך לעשות או מה היה צריך לשאול, או האם נהוג לשאול את זה בצורה אחרת, זה חשוב גם.
אוקיי.
אני חושב שגם אולי לך זה גם חשוב.
בטח.
אז נראה לי אפשר להתחיל ב... מה זה בעיניך טרנסג'נדר?
וואו. טוב, אז בעיניי, אני גם... באיזשהו גם דיסקליימר מעניין, שמה שאני מספר הוא באמת החוויה שלי. אנשים הרבה פעמים נוטים לקחת מודל אחד ולהכליל אותו על קבוצה שלמה של אנשים. אז באמת החוויה שלי היא, בוא נאמר, מאוד ספציפית. אני לא יודע באחוזים מתוך הטרנסים, האם החוויה שלי כמה היא שונה או לא, אבל בעיקרון אני רוצה לומר ש... זה לא, לא, כל מה שאני אגיד לא משליך על כולם. ויש גם, טרנסג'נדר זה קשת.
אוקיי.
זה בגדול, זה קשת של, זה מנעד של מגדרים, בין גבר לאישה, ובאמצע יש קשת, ויש כמו, אנשים מוצבים בצורה מסוימת על הקשת, אוקיי. ואני באיזשהו מקום, בצד הבינארי יותר. זאת אומרת, זה נע בין כזה הכי פלואידי להכי בינארי, ואני באיזשהו מקום בצד הבינארי יותר, בגלל כל מיני פקטורים שאנשים מחשיבים כבינארי יותר, כמו ניתוח תחתון, וגם הורמונים, וגם הרבה דברים שכבר השלמתי. וזהו, אז בגדול טרנסג'נדר זה בן אדם שנולד בגוף במין מסוים, אבל הוא מרגיש שהוא בעצם במין השני. זאת אומרת, מרגיש או תופס או מאמין, או זה הכל understatement מבחינתי, אין מילה באמת שיכולה לתאר מה זה התחושה הזאת. זה משהו קצת גדול יותר או עמוק יותר, או בא ממקום מאוד 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 בסיסי כזה של ה... של הנפש, בתחושה שלי, כי זה היה לי, מאז שאני זוכר את זה, זאת אומרת, חשבתי על זה מהרבה זוויות, כאילו, איך בן אדם יכול באמת לדעת, ואני חושב שאצלי לפחות, הסתכלתי ברטרוספקטיבה על הילדות שלי ואמרתי, זה היה שם, זה היה שם כל הזמן, בהמון, בהרבה מקרים שאני זוכר.
מתי הסתכלת ברטרוספקטיבה כזה על הילדות? זה כאילו, מי שמסתכל ברטרוספקטיבה כזה, יש איזה... סליחה, בגיל 19.
בגיל 19, כן. תמשיך אבל את השאלה, מי שמסתכל ברטרוספקטיבה?
כאילו, מי שמסתכל ברטרוספקטיבה, סימן שהוא עבר משהו, והוא כבר יכול להסתכל על העבר באיזה צורה מסוימת. אז אתה אומר, בגיל 19, מה היה בגיל 19 שכאילו יכלת פתאום להסתכל על העבר ולפרק אותו?
אני חושב שהייתי מספיק שנים בתהליך כדי לצאת. כאילו, רוב הזמן הייתי בתהליך הזה. אם נסתכל על זה כגרף ליניארי, ונאמר שניקח כל מיני פרמטרים חזותיים או תחושתיים, ונמצב על איפה היית בכל שלב בסקאלה הזאת בין המגדר נשי לגברי. זה נראה לי שנוכל לראות כאילו עלייה מתמדת, ממש עקבית כאילו בדבר הזה. באמת כשהייתי קטן, שאלתך על גיל 19 רגע, נכון?
באמת הגיע לגיל 19, אנחנו מתחילים
בקטן. סליחה, אנחנו בגיל 19, כן. אני פשוט בדרך כלל מתחיל את הסיפור מההתחלה.
תתחיל איך שנוח לך.
אז אני אתחיל את הסיפור מההתחלה בעצם.
אוקיי.
כשהייתי בן 6 הרגשתי בן, ואז באתי לאחותי ואמרתי לה שאני בן, והיא אמרה לי שאני לא. אמרתי לה שכן, והיא אמרה לי שאני לא.
אחותך בת כמה?
אחותי, אז אחותי גדולה ממני בשנתיים או שלוש.
היית בת 8 אז?
אז היא הייתה בת 8 או 9.
אוקיי, סליחה.
אז אני מתווכח איתה, ואז מפה לשם אני בוכה וזהו. כי היא מנצחת אותי בארגיומנט. וזהו בגדול, זו החוויה המסוימת הזאת, ואז יש לי, במקטעים שאני נזכר בעבר שלי, אני זוכר דברים שקשורים למגדר, אני זוכר את עצמי יושב, מסתכל על הבנים והבנות, ואני חושב כאילו, איפה אני נמצא? אז כאילו שאלות שכזה, לא יודע אם ילדים בגיל 7 או 8 מתעסקים בהם בכלל, ואני בעצמי מסתקרן מאיפה בכלל זה בא, ה-curiosity לנושא הזה, למה בכלל שאני אשאל עצמי שאלות על זה? ובגלל זה אני ממש מאמין שזה משהו מאוד עמוק כזה, מובנה כזה. ואפשר, יש כל מיני דברים גם שקצת מהששים מזה, כמו הרבה פעמים תאומים שהם טרנסים או...
תאומים שאם אחד מהם טרנס אז גם השני טרנס?
כן.
אוקיי.
כאילו זה קורה, זה לא איזשהו חוק מן הסתם, אבל רואים את זה הרבה בתוך משפחות נניח. וגם זה לא תלוי סביבה. זאת אומרת, יצא לי במהלך התהליך שלי לתמוך באנשים שמתחילים תהליך ולפגוש אנשים שבאים מעולם חרדי מאוד 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 סגור, שבערך, לא יודע, אני לא יודע אם מישהו יכול לתקן אותי אם אני טועה, אבל אין הרבה מידע על טרנסקסואלים בעולם הזה בכלל, כאילו. אז פגשתי כל מיני אנשים שמאוד מאוד מאוד ניסו להיות במגדר שהם נולדו בו, אבל פשוט לא הצליחו, את כל הזמן חוזר אליהם, חוזר אליהם, חוזר אליהם.
מה זה אומר לא הצליחו? מה חוזר?
אז אני אספר לך סיפור של מישהי, שאני לא אגיד את שמה, שהיא בחורה טרנסית, אוקיי? כשאני אומר בחורה טרנסית אני מתכוון שהיא נולדה בגוף של גבר, אבל מרגישה אישה. אז אני אתייחס אליה לפי איך שהיא מרגישה. אז בחורה טרנסית, שפנתה אליי ואמרה אני מעולם חרדי, וזה התחילה להסביר לי בערך איך החיים שלה התגלגלו, והיא אמרה כאילו ידעתי את זה, תמיד הרגשתי את זה, ובהתחלה חשבתי שאני הומו, ואז הלכתי לכל מיני טיפולים בעולם חרדי, זה כזה, בקטנה.
טיפולי ואז, המרה בעצם?
טיפולי המרה, או נניח לפסיכולוג ששולח אותה לנניח, את צריכה לחזק את הגבריות שלך, נניח צריכה להתאמן. ואז היא הלכה לקרב מגע, והיא כזה התאמנה מלא וזה 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 וכזה. ואז אמרו לה, צריכה להתחתן עם אישה, כאילו. אתה צריך להתחתן עם אישה כדי שתהיה גבר יותר, ואז אז היא ניסתה את זה, ואז היא פשוט לא הצליחה להגיע לנקודה שהיא באמת מגיעה לגבריות הזו, או מצליחה להרגיש שיש הלימה. והיא סיפרה שבסוף כאילו היא הייתה נשואה כבר, ואז מישהי, הבת זוג, אשתו, אשתה, אז היא אמרה לה, טוב, אתה כזה, אתה לא גבר כזה, בשפה חרדית, ביידיש. היא אמרה לה, אתה לא גבר, וזהו, ואז הם התגרשו, שזה ממש כאילו חריג וזה וזה. בקיצור, נפגשנו בפיצה בירושלים, ואז פגשתי אותה, והיא נראית כמו רב, לכל דבר. אין עליה שום כאילו סממנים זה.
אתה לא רואה עליה בשום צורה שהיא עברה את החוויה הזאת ו...
לא רואים, כי היא לא מבטאה את זה בשום, שום, 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 שום מימד. זאת אומרת, היא משאירה את זה בפנים, שנים, היא מכירה את זה, היא כבר כל כך איבדה את זה, שהיא כאילו, היא כבר בגוף הזה, בראש שלה, היא כל כך איבדה את זה מבחינה חווייתית, יש את מה שחווה במציאות, ומה שהיא חווה אילו הייתה, והיא כזה בונה, 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 בונה את זה, יש לה ממש, יש לה דמות שלמה שהיא בתוכה, אבל היא לא מבחוץ. ואז יש את התשוקה הזאת בעצם להביא את זה החוצה. ו... וזה טרנסג'נדר. כן.
אתה מדבר פה על חוויה שהיא מאוד עצמתית, כי בעצם היא נמצאת בגוף, שהוא לא הגוף שלה, והיא נמצאת בחברה שלא רואה את הדברים הפנימיים שהיא מרגישה, כי לפי מה שאתה מספר, אין לה בעצם מקום לבטא את זה. היא מבטאת את זה בצורה מסוימת, והחברה אומרת לה, לא נשמע לי הגיוני מה שאת עוברת כרגע, בואי ננסה את מה שאני מכיר, בואי תנסי להתחתן עם אישה. בואי תנסי אולי לחזק את הגבריות שלך. אבל אני תוהה האם זה באמת, זאת החוויה ש... אני מוציא שנייה את העולם החרדי החוצה, כי העולם החרדי אני מניח שהוא הרבה יותר שמרני. אבל זאת החוויה גם ב... לא יודע, במדינת תל אביב או בשאר ה... בישראל כרגע?
אוקיי, אז אני אגיד קודם שזה מתחיל באדם עצמו. וכמובן, כמובן, כמובן, קשור לסביבה שהוא בא ממנה. אז מה זה תל אביב? אתה מדבר על אדם שגדל בתל אביב, או אדם
ש... חוויה חילונית נראה לי פשוט.
כן, תל אביב, תל אביב זה כאילו הכי כאילו הקיצון מבחינתי לעולם החרדי שאנחנו מכירים, השמרני, כי זה יותר עולם, בעיניי העולם היותר מתירני. אבל אני מתאר לעצמי שאולי, אולי כאילו, פה לנו יותר פשוט. ובעולם החרדי זה הרבה יותר קשה לדעתי. כמו שאמרת שיש קשת.
נכון. זה נכון, אבל תיקחו בחשבון שגם היא לא מסתכלת על מה שיש לה ביחס למה שיש לנו. כי היא לא חיה בתל אביב. היא חיה בעולם החרדי, אז כאילו אולי היא מסתכלת על מה שיש לה בשביל נשים טרנסית חרדיה, טרנסית חרדית, להיכנס לחדר ולשים רגע בגד שהוא נשי ולהסתכל על עצמה זה עילוי.
וואו.
כן. בתל אביב עולה טרנס על הבמה ויכול לדבר מול 100 אנשים שהתייחסו אליו במגדר שהוא מזדהה איתו. אז זה יחסיות שכאילו מאוד קשה, כנראה היא לא יכולה לראות בכלל הזדמנות כזאת או דבר כזה שקורה לה. אז כן, זה בהחלט סיטואציה מורכבת, וככל גם שהן נחשפות יותר לעולם החילוני, אז זה עוד יותר מתעצם. זה נכון בכל האוכלוסיות שפחות מאפשרות.
ואתה בעצם גם פגשת את ה... אתה כותב בעמוד הפייסבוק שלך, שאתה פגשת טרנסים בגיל 19, כי היית בטוח שהם כל הזמן על הבמות. אז באמת, איך פגשת את המושג טרנס? איך הכרת אותו?
אז לא שמעתי את זה בשום הקשר באמת חוץ מבמות, כמו דנה אינטרנשיונל נניח, ש... בעיניי, ממה שאני גדלתי והבנתי בחיים על דנה אינטרנשיונל, זה שהיא פשוט מופיעה על במות, כאילו שהיא עושה את זה בשביל הבמות. ותמיד מתייחסים אליה בזכר, זה כאילו כזה, לפחות במקום שאני בא ממנו, שזה ראשון לציון, מתייחסים אליה כזה בזכר וזה, ומדברים עליו, עליה כזה, לא מבינים את הבן אדם שמאחורי הפרסונה. כאילו מסתכלים על תופעה ולא, כאילו היא... אני לא ממש ראיתי כתבות בהיילייט שהיא מספרת על החוויה של מה שהביא אותה לזה. רק שכזה, וואו, איך היא עשתה את הניתוח הזה והניתוח הזה והניתוח הזה, והמון כזה התעסקות בחיצוניות שלה. ופעם ראשונה שראיתי כתבה על מישהו שהוא מדבר על הפנימיות שלו, זה היה ב-2016. כי זה הפעם הראשונה שהתחילו לצאת יותר כתבות על למה. זה קורה לשאול את האנשים ממקור ראשון. כי יש סרט ממש מרתק בנטפליקס שרק מסקר על טרנסים בסרטים בעבר, מההיסטוריה, ואמרו כאילו שכל ההבדל בין משנות ה-2000 ללפני, זה כאילו שהטרנסים התחילו לספר ממקור ראשון על עצמם, ואז הכל השתנה כזה.
איך זה בשבילך לראות כתבה כזאת של מי שמדבר על הפנימיות שלו? כי יש בזה משהו שהוא נורא מתקף כזה, וואו, אולי יש אפשר להתחבר לזה.
זה... ממש כמו שאתה מדמיין בסרטים שנופל לך הסימון וכל העולם שלך מתפוצץ.
וואו.
ברגע אחד, זה ככה. ואז אתה רק שנים מאבד את זה אחרי זה.
אתה פתאום לא ליאם שהפסיד בוויכוח לאחותו בגיל 6. זה בעצם איזשהו כאילו, פתאום, אני לא יודע אם זה קרה בין לבין, כי עשינו איזושהי ליפ כזה מגיל 6 לגיל 19, אבל בעצם יש איזושהי כתבה, זה מפורסם, ואומרים לך, אוקיי, יש מצב שאתה בן. נכון? זה כאילו, אני...
באמת זה מה שהם אמרו. כאילו, זה היה ה-best wish שלי כל החיים, אבל זה גם היה בלתי ניתן להשגה ברמה לא כאילו...
כן.
היה שלב בהתבגרות שלי שנורא ניסיתי דווקא לא להיות גבר, ולנסות לחקור את האופציה הנוספת. מתי? מתי מגיל 14 עד גיל 17.
ולמה נתת לעצמך לחקור את האופציה הנוספת?
היה לי משבר מסוים, מגיל 13. אנחנו עושים פה קפיצות. אז היה לי משבר מסוים, מגיל 13, שאני בא מבית דתי, הייתי דתי בעצמי, ממש.
וואלה.
כיפה סרוגה? כיפה סרוגה?
לא, מסורתיים כאלה.
אוקיי.
לא... ואז אז הייתי ביסודי דתי, ובאתי מסביבה דתית, והיו לי תפיסות דתיות, והייתי ממש זוכר את עצמי מאוד פרימיטיבי, גם כלפי קהילה להט"בית, כאילו בגיל 10 ממש הייתה לי דעה עליהם, כאילו, וכאלה. ואז בגיל 13 אתה לומד כאילו בבית ספר שהכל, אלוהים עושה את הכל, אז בעצם אתה כאילו אם קרה לך משהו, אז אלוהים עשה את זה, ואם קרה לך משהו טוב אז גם, ואם קרה לך משהו רע אז גם. בקיצור, השלכות, הרבה השלכות על, על הדמות הזו מבחינת כוח, כאילו. ואז הייתי במיטה בגיל 13 בקיץ, בין כיתה ו' לכיתה ז'. ואז אני זוכר שאני בן 13, ואני חושב לעצמי, למה לא נולדתי בן? כי לא הייתי אמור להיוולד בן, ואני יודע את זה. אז למה? למה אלוהים? ואז אני מתחיל לחשוב, כאילו מתחיל לנהל איזה מונולוג עם אלוהים, שבעצם המסקנה האחרונה שלו הייתה, זה שאני שונא את אלוהים. זו הייתה המסקנה שלו. כאילו, בגלל שאלוהים לא הגיע לדבר, אז לא היה מי שייצג אותו, אז זה פשוט התגלגל, התגלגל, ואז
זה... זה מעניין, כי אתה אמרת מונולוג עם אלוהים, כאילו, כי זה עם, אבל בלי. אז זה אתה עם עצמך.
זה בעצם משבר אמון כזה, אבל.
כן.
בסופו של דבר, כי
אתה אומר... זה ממש משבר אמון במערכת שאתה נשען עליה.
ממש.
זה כאילו להסתכל על הבניין שאתה גר בו מבחוץ ולהגיד, זה לא יציב בכלל. כזה. אני זוכר שזה מתנפץ לי, כאילו, האמונות שלי, כל החיים שלי אמונות מתנפצות לי. התחלתי מאמונות מאוד פיקס, כאילו, והן רק מתנפצות לי כל הזמן. אולי כמו כולם, לא יודע. אז יצאתי מהלילה הזה, קמתי בבוקר, אמרתי, זהו, I'm going to master it. אם נולדתי בגוף של אישה, אז בטוח יש בי משהו להתחבר לזה. ואם אני זרום, או אשחרר, או אנסה, או לא יודע מה, כל מיני שיטות, אולי זה בסוף כאילו כן, כאילו הסתיים בהלימה מסוימת. שחיפשתי אותה מגיל נורא צעיר, אז כאילו אמרתי ננסה. וזה לא היה מוצלח.
למה?
הנה אנחנו היום.
למה זה? מה לא היה מוצלח בזה?
חיצונית הייתי מושלם, כאילו בת מושלמת, ופנימית היה לי דיסוננס מאוד חריף, שלא, גם לא ידעתי להסתכל עליו ולהגיד שהוא דיסוננס ולמה וזה וזה וזה, פשוט משהו בי שלא הפסיק לרוץ מתחת כמו תוכנה כבדה כזו, כמו פוטושופ שכל הזמן פתוח לך במחשב, אז משהו לא הפסיק לרוץ לי במאחורה, וזה מאוד כאילו... זה לא יכלתי להשתחרר עד הסוף, כאילו, משהו היה תקוע כזה. כמו להיות על הילוך אישו. אז כן.
ואתה אומר אבל בעצם שחיצונית, אתה מספר פה סיפור שבעצם, אולי הסיפור של עוד נערים או נערות שנמצאים באותו מצב, שחיצונית זה נראה מצב מסוים, אולי מצב טוב, אבל בפנים זה כנראה אחרת, כנראה יותר קשה. ואני רוצה לקחת אותך לחברים, לחברות. מה קורה במפגש החברתי הזה? זאת אומרת, אתה מצליח להתמסר, נגיד, בגיל 14, אוקיי, אותו גיל 14. זה הגיל של כל ההתפתחות המינית, משיכה למין האחר. אז מה קורה לך בקטע, כאילו?
ההתפתחות המינית, הסקרנות המינית שלי ל... מין השני, המין של עצמי. לא חשוב. תמיד המשכתי לנשים, אוקיי? ידעתי את זה מגיל נורא צעיר, וכשהייתי בגיל 14, אז ניסיתי לראות כאילו איך הם מתחלקים, הבנים והבנות. כאילו, היו לי שנתיים שרק הייתי במין כזה מהצד. מנסה להבין עוד פעם, כמו שהייתי בגן, מנסה עוד פעם להבין את האינטראקציה, ונורא גם להתחקות. ולא, אוקיי, ואז הפעם הראשונה שיצאתי עם מישהי מהנקודה הזאת, הייתה בגיל 17. ומגיל 17 סוג של, אז זה הריסטארט לתהליך כזה, כי הייתי בסביבה לסבית, היה לי נורא קל, יותר קל, יותר קרוב, בשפה עם שאר האנשים, וזה עדיין לא היה שם, כאילו זה תהליך נורא איטי שהוא מתפרס, אפשר לומר שמגיל 6 עד גיל 19 עם 3 שנים הפסקה, אז זה מאוד 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 איטי כאילו. כשזה היה בגיל 19 כבר הייתי, הרגשתי נקודה בשלות מסוימת, זה לא שאתה קופץ מ-0 ל-100, הייתי ב-99.2 כזה. אז כאילו זה ממש ממש תהליך ארוך.
אתה משתף עם מישהו את זה? אתה דיברת עם מישהו על זה בגיל 13, 14, 15, 16 לזה?
בגיל 6, 7 ו-8, הכי הרבה.
אוקיי.
דיברתי עם כל הסביבה שלי על זה, ביקשתי מהם שונות שלי בזכר. היו לי חברים בבית ספר, הם היו מדברים עליי בזכר, ביסודי, וחלק מהמורות לא ידעו כאילו מה אני, וגם היו שיעורים מופרדים, אז הייתי משחק על זה. והיה לי שר קצוץ כזה, והיה לי שם אחר. כאילו, החברים שנמצאו לי שם אמרו לי, לנה, אם מתאים לך, או לי, או משהו כזה. וזהו, נראה לי כמו שאתה רוסי. ו-I just blend into the crowd. וזה כאילו, משם, במקום מסוים נהיה לי ממש strong, צורך ממש חזק to blend into the crowd, כאילו.
ואחרי בעצם הגילוי הזה בגיל 13, ואיך שם אתה מצליח להתמודד עם זה? זה סופר קשה שאמונות נשברות פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, וכאילו, וזה נשאר אצלך.
וואו, כן, זה נכון. זה הרבה כאילו אנרגיה להתרגל עוד פעם למצב של מה שיש לך, ואז עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. כן, נכון.
ובאמת בהמשך לשאלה של רועי, אתה עובר באמת את המשברים האלה, ואתה אמרת ששיתפת בגילאי 6, 7 ו-8 הכי הרבה, כשבאמת הסביבה קרה לך בזכר. ואני תוהה לעצמי, אני אפילו, אני אשמח שתגיד, אבל אני חושב שהמקום הזה שבו אתה באמת חווה את המשברים האלו, ויש איזו הבנה, כנראה איזושהי הבנה, שאם תגיד לא ישמעו, או אולי לא יסתכלו על זה, לא יבינו, לא יבינו מה, כאילו איזה משבר הוא עובר עכשיו, מה זאת אומרת הוא מרגיש שהוא לא בוטח באלוהים, מה זאת אומרת הוא חושב שהוא לא שם אותו במין הנכון, מה זה הדבר הזה? וזה משאיר חווה של לבד, זה מתחבר לי מאוד לבדידות. ואני חושב כאילו מה, אתה יודע להגיד אולי מה מנע ממך, זאת אומרת מעבר לזה שלא יבינו, מה, אתה יודע, לא מה מנע ממך, מה מנע זה אולי יותר ברור, אבל מה החוויה ש... איך זה להיות עם זה לבד?
וואו, איך זה להיות עם זה לבד? זאת נקודה. אני עובד על כל הנקודות, אין הרבה, זאת אחת משמעותית. אני בקונסטנט תחושה כזאת שאף אחד לא באמת יכול להבין אותי עד הסוף. תמיד. אז כן, זה מצד שני יוצר מנגנון מאוד מאוד חזק, עצמאי, כאילו מין כזה, לא יודע אם חוסן, אבל אני חושב שזה תכלס יותר היכולת להיות אדפטיבי למה שקורה, ואז פשוט להמשיך, להמשיך, להמשיך כזה. נראה לי שזה חולש על הרבה תחומים גם בחיים שלי אחרים. זה שהתמודדתי עם זה לבד, ואז אתה מגלה שיש עוד אנשים כאלה. וזה כמו להיות על אי, שכולם בו צהובים, אבל אתה סגול, ואז לפגוש איש סגול.
אני בטוח שזאת חוויה מטורפת.
כן, זו חוויה מטורפת. הסיפור שלו משתקף מהחיים שלי. אז הכתבה הראשונה שראיתי הייתה כתבה של מאקו, והכותרת, אם מתחילים איתי, אני מרגיש סקסי. ו...
מאקו.
לא, לא, לא מותג.
אתה נכנס, אתה רואה בחור חתיך, כזה מחוצה, צ'ה צ'ה צ'ה. קרחת, בכל אופן. והוא מספר על החיים שלו, הוא מספר שכאילו כל החיים שלו רגיש שהוא כלוא בגוף של, של אישה, ושהוא עשה את התהליך הזה, ומה את התהליך הזה, ושבגיל 17 הוא יצא מהארון עם, כלסבית, ואז בגיל 19 הוא יצא מהארון כטרנס, והוא היה שנה אחרי שהוא התגייס. ואני הייתי שנה אחרי הגיוס שלי, ובדיוק כבר זה הפף אותי, זה כאילו הלך סביבי כעננה כזאת. זהו. זה היה יותר מדי מקרי בשביל להגיד לזה לא.
זה ממש הסיפור שלך.
יותר מדי לא מקרי. זה ממש הסיפור שלי, והרגשתי מיד כאילו התחלתי לחפש על זה המון, וגם יצאתי מדעתי כאילו. ממש יצאתי מדעתי. לקחתי מחברת, התחלתי לכתוב את מה שאני מרגיש, אבל כאילו זה היה overwhelming מאוד. ואז הסתכלתי במראה, אמרתי, שיט. שיט, שיט, אם אני יכול להחזיר את הזמן בחמש דקות ולא לדעת את זה.
וואו.
זה הדבר הראשון שאמרתי.
למה בחרת להגיד את זה? למה רצה להחזיר את הזמן אחורה?
כי זהו, אין דרך חזרה, אתה מבין?
כי הבנת פתאום?
הבנתי שיש דרך, וזה פשוט העיר לי על כל המצב, אתה מבין? כאילו, תחשוב שאין לך אופציה לעשות משהו בכלל. אתה לא מכיר את האופציה בכלל. אבל מהרגע שיש לך אופציה, והיא פתאום כל כך מה שאתה רוצה, אז אתה כבר לא יכול להתעלם מזה שהיא קיימת. אתה מבין? אי אפשר להתעלם מזה שזה קיים. זה קיים.
ואתה מתחיל בעצם ברגע הזה את התהליך שלך.
רגע, לפני זה.
משהו כזה.
מה קורה אחרי השיט הזה?
אז אחרי השיט הזה אתה בוכה ובוכה ובוכה ונוסע לארוחה ובוכה ובוכה. ככה עם הגבים בעיניים.
למה אתה בוכה? מאיפה זה מגיע? מה המקור של הדמעות האלה?
זה כמו שמרקו מצא את אימא. למה הוא בוכה?
דמעות של שמחה. אם אני
מתרצם את זה. משהו כזה, זה אופוריה מסוימת. גם הרבה פחד, אבל אופוריה כזאת שהיא לוקחת אותך, אתה אומר, מה גיליתי? איך אני מגיב? מה קורה כאן? מה קורה בשתי... כאילו, איך זה יכול להיות שזה כל כך, כל כך, כל כך מעורר בי את זה, שזה נראה לי כל כך מתאים שזה... וזו התאמה, זה לא כמו שאני אגיד לך, כן, אני יודע שמחר אני אקום בבוקר ואני אעבוד. זה כאילו הרבה יותר מידיעה. שזה פשוט...
זה מהות, זה חלק ממך.
כן, זה מהות כזה. ואתה לא יכול לחזור חום.
וואו.
כן.
אתה יודע, בהמשך למה שרועי שאל, אני חושב על המהות. ואני יודע שעשינו קפיצות כאלה, אבל אתה אומר, אני פתאום מבין משהו, גילית זה עולם. ואולי כל השנים האלה, שהיית, אתה יודע, היית בחוויה שהיא חוויה שלא לא ברורה, לא מובנת, לא, אין לה אפילו, זה כמו להסתכל לדעתי בראי שהוא אחור כולו, ואתה לא מבין מה אתה רואה שם, ואין לך הדהות של מה שקורה שם, וזה ריק, ריק לגמרי. אני תוהה אם כאילו, אם הצטערת, בא בך איזה צער לתקופה, אם לא אמרת, וואי, אם זה היה קורה בגיל 15, או 14, או 13, מה, כאילו, גיל 19 זה מרגיש לי, אני לא יודע, אבל זה טיפה מאוחר, זה שנה אחרי שהתגייסת. לא, כאילו, הצטערת לתקופה שלפני?
לא.
למה לא?
כי זה החלף. כאילו, תחשוב שהרגע קיבלתי מתנה מאוד גדולה, אז אני לא חושב על לפני שהייתה לי את המתנה. זה, אתה מאוד עסוק במתנה הזאת. קודם כל זה המון, זה ישר לוקח את כל הפוקוס, זה תופס לך 98% מהמחשבות שלך, כל היום, כל הלילה. ואתה פשוט, אתה מתחיל לחקור, וואו, חקרתי את זה, אני באמת יכול להיות מומחה לזה. אני יכול לפתוח לך עכשיו תואר בזה, וללמד אותו, ולהכניס אותו לאקדמיה.
יאללה, בבקשה. מה השלב הראשון במתנה הזאת? איך מתחילים?
איך מתחילים? ממישהו, מלמצוא מישהו, כמו הבחור הזה מהמאמר, אז פניתי אליו בפייסבוק, והוא שלח אותי אל הצעד הראשון שלי, שזו הייתה מטפלת במגדר, פסיכולוגית מגדר, יש דבר כזה, יש שתיים כאלה בארץ, או יותר, אני לא מעודכן כבר כמה שנים. והיא, אתה יושב איתה, והיא שואלת אותך שאלות, כמו פסיכולוגית, אבל על המגדר, במקום לא שופט בכלל, כי היא פסיכולוגית מגדר, היא לא, היא נותנת לך לעשות אקספלורינג שלך כשהיא בעצם רק מנחה אותו, והיא גם, היא יודעת איך עושית את התהליך הזה, היא מכירה אותו, אז היא גם אומרת לך מאיפה להתחיל ומה אתה צריך לזה. אז אחת השיחות הראשונות שלי איתה הייתה כזה, טוב, אני רוצה להתחיל הורמונים, טוב, אתה יודע מה זה עושה, כן, בטח, זה עושה לך זקן, זה עושה לך קול כזה, זה עושה לך ככה ככה פיצ'רים, ואז היא אומרת לי, לא, הדבר הכי חשוב שזה עושה לך, זה שאתה צריך לתת מהארון. כי אתה לא יכול להיות טרנס בארון ולעשות את התהליך, כי אתה הולך להיראות אחרת, אתה נשמע אחרת. זה, רואים את זה, כאילו, רואים את זה מאוד מהר, רואים את זה חודש, חודש וחצי, מתחילים לשים לב שמשהו בבן אדם נהיה אחר, אתה מבין? ואז היא עזרה לי בצד הראשון שלי, היא אמרה לי, אתה צריך לצאת מהארון, ואז אמרתי, שיט?
שיט שתיים.
כן. אז לפני שדיברתי, יצאתי מהארון מול אמא שלי, כי אמא שלי מאוד מקבלת, מאוד פתוחה ומאפשרת. ואז דיברתי איתה על זה, ואז דיברתי עם אחותי על זה, שגם נקלע לסיטואציה הזאת, אתם יודעים, זה קצת שרירותי וקצת כזה. אני אמרתי לעצמי שאני לא הולך לספר לאבא שלי עד שאני לא אהיה בשלב מתקדם של זה, שאני אבוא אליו כאילו עם איזה קרדיביליות כזאת.
בשל יותר.
כן, זה לא צלח. בסוף יצאתי מהארון, תכלס מול כולם, ממש מהר, וגם יצאתי רציתי לצאת בפייסבוק מהארון, לאיזה 500 חברים שהיו לי, שהם כזה מהתיכון, כזה כל המעגל שמכיר אותי מהחיים, באחורה כאילו, עד לשכינה שלי בגיל 3. הגעתי אליה. אז עשיתי סרטון קצר, אני הסברתי על מה שאני עובר, זה היה קשור לאיזשהו מאורע שהיה באותו זמן, אולי שטראמפ ביטל לחיילים טרנסג'נדרים, אתה יכול לתת חיילים, משהו כזה. משהו מחזק כזה וזה. ואז הגיע לצינור, וזה הגיע לפה ולפה ולפה, וזה פשוט היה גל ענק של רעיונות שעשיתי, ובעצם 2016 הייתה שנה שהיה מצד גאווה, חודש גאווה בסימן טרנסים. זה היה הפעם הראשונה, ואז שמו את הבחור הזה מאמר, שמו אותו בענק בתל אביב, מלא מקומות כזה. ואז פתאום התחילה להתפתח המודעות לזה, זה נהיה נושא נורא חב, אז התראיינתי באיזה 18 מקומות, בעברית, באנגלית, התחילו לתרגם את זה לכל מיני ערוצים קנדיים, משהו כאילו יצא משליטה שם לגמרי, ואז כאילו נהייתי בר סמכה בענייני צבא וטרנס, ודת, ודת שפצת. היום מצב קצת שונה, כמו שאתם רואים. אני יותר אזרח. כן.
אבל אתה ממש... אתה מקבל לצורך בעצם תפקיד להיות ייצוגי פתאום. יצאת מול 500 אנשים, הגעת גם לשכנה, אבל פתאום זה מתפוצץ, זה לא...
נכון.
זה מאוד יוצא דופן ביציאה מהארון.
אז בפעם הראשונה ששואלים אותך, אתה רוצה לבוא להתראיין, אתה פתאום חושב על זה. ואתה אומר, זהו, ה-SEO של גוגל תמיד יתחרה עם העסק שלי. של הכתבות. אני צריך להיות מוכן לזה, ממלא מלא היבטים. מאידך אי אפשר, כאילו, אי אפשר להשוות את זה למה שזה נותן לאדם אחר. ואני, בגלל שחוויתי את זה, כשאני ראיתי מאמר של מישהו וזה התפוצץ לי, אמרתי, יואו, למה אין תוכן? למה אין תוכן? וזהו. ואז אמרתי, הולך להיות תוכן. בניתי אתר על טרנסים, בעברית, עם מלא דברים.
איך קוראים לאתר?
קוראים לו טרנסג'נדרס, מקב איי-אל. ורציתי מאוד כאילו להחזיר לעולם את הטובה שהוא נתן לי עם המאמר הזה, אז התחלתי להתראיין. ומפה לשם איבדתי את הפרטיות שלי לגמרי. אז עכשיו אני 3 שנים אחרי, פשוט שחררתי את הקונספט של פרטיות. זה פשוט לא נראה לי משהו שהוא חשוב, כי גיליתי כשאתה מוציא את כל הסודות שלך החוצה, אתה בעצם מגלה שלכולם יש את אותם סודות כמו שלך. ואז הפידבק הכי שאתה מקבל זה, וואו, גם אני. אני מזדהה איתך כי ככה וככה וככה וככה. אז קיבלתי המון הזדהות לכל הסודות שלי, אז כבר שחררתי אותם, אמרתי, זהו.
ואיזה סודות שחררת? שזה סוד שאתה זוכר ששחררת?
נניח, הסתכלות שלי היום על החיים שלי בתיכון. שזה היו חיים מאוד מסוימים, הייתי בקבוצת חברים מאוד מסוימת, כולם זוכרים אותי בצורה מסוימת. אז פתאום עשיתי את זה והעליתי תמונה גם שלי עם אחד החברים מהתיכון, ואז הוא פנה אליי ורוצה להוריד את זה, ואז הוא קרא את זה, והוא אמר לי, תשאיר את זה, וכאילו איזה שליחות, טה-טה-טה-טה, כאילו... אז גם ההתעסקות כזה אחורה, סוג של עזרה לי להשלים את זה בצורה ממש טובה. כן להגיע לאנשים האלה וכן לדבר איתם, כי... וגם להשתמש בכוח של הרכיבות. כי אנשים כאילו מדברים, עכשיו אתה לא רוצה להסביר כמה אנשים אתה מכיר איכשהו, שמכירים אותך בשם ואתה מכיר אותם בשם עד גיל 25, אולי 2,000 אנשים, אתה תסביר לאחד-אחד, עדיף לעשות סטרון, או לא יודע, לבוא לאחד להגיד לו תפיץ. זה כאילו, זה כיף, זה כיף להפיץ את זה. אז אנשים היו מדברים אחד עם השני על זה, ומראים אחד לשני כתבות, וכזה, אחרי זה פוגשים אותי ומדברים איתי וזה וזה. ממש התפשט.
ו... התחלת לקחת את ההורמונים והתחלת להרגיש שינויים. איזה שינויים התחלת למשל להרגיש, ואיך זה מרגיש פתאום שהגוף שאתה מכיר אותו, כל כך הרבה שנים, פתאום מתנהג בצורה אחרת?
וואו. זו שאלה מצוינת. מתנהג בצורה אחרת. הגוף משתנה, מסתבר שההורמונים זה משפיע על הרבה יותר דברים משאנחנו חושבים.
אוקיי.
מקור ראשון. ניסיתי עצמי איזה ניסוי. אז באמת הגוף מתחיל להשתנות, ואתה מתחיל להרגיש אחרת כלפי דברים, ואתה בעיקר מתחיל פחות להרגיש רגשות.
אוקיי.
זאת אומרת, משהו עוד פעם מתנפץ לי מאוד בנקודה הזאת, אחרי כמה חודשים שאני עם הורמונים, כי לא הייתי מצליח לבכות, או לא הצלחתי להבין מה הסיטואציה אומרת לי, כי היה לי מעט מאוד רגש להשתמש בו. לא הצלחתי להבין, כל היום מומעם לי, רגשית. אז נניח, אתה מסתכל עליי בצורה מסוימת, אם הייתי מרגיש משהו, הייתי יודע מה זה אומר לי, אבל בשלב הזה לא היה לי יותר מדי רגש. אז התחלתי לנסות לקרוא את העולם עם, אולי עם השכל שלי ולשאול טריליון שאלות על דברים, ואז כזה... הרבה יותר לחשוב, איך אני אסביר? להתנהל עם פחות רגש, כי זה פשוט באיזשהו מקום, זה לא אצל כולם, כן? אבל יש אנשים שהטסטוסטרון דווקא מגביר להם את הרגש או משאיר אותם באותו מקום, אבל אצלי בהתחלה לקח לגוף שלי הרבה זמן להתרגל לנוכחות ולאזן את הרגש, זה לקח לי איזה 3 שנים בערך. אז כל הזמן הזה הייתי באיזושהי רכבת הרים מסוימת. ו... הגוף לא מפסיק להשתנות, שזה גם משהו, שכל פעם שאתה מסתכל במראה אתה נראה אחרת. ולפעמים אתה קם בבוקר עם קול אחר.
עם קול אחר.
נמוך יותר באוקטבה.
וואו.
חצי אוקטבה, אוקטבה. 75% מאוקטבה.
וואו.
אז הקול שלך משתנה, ואתה כל הזמן צריך להיות בקטשאפ עם השינויים בשביל בכלל, נניח, היית אומר לי איך אתה נראה, אז הייתי מעלה בראש שלי תמונה שהיא לא מודכנת. 5 חודשים אחורה, או כזה.
ככל שהקול שלך משתנה, אתה מרגיש יותר טוב? או...
כי אני חושב שבשנייה הראשונה שהוא מתחיל להשתנות, אתה כבר מרגיש יותר טוב. ומשם יש עליות של יותר טוב בהרבה תחומים ביחד, שזה כמו, מרגיש כמו להיכנס לטיל ולטוס לחלל.
וואלה.
כן.
ואיפה הפוטושופ הכבד הזה שנמצא מאחורה בשלבים האלה?
אז זהו, דברים מתחילים כאילו להסתדר בפאזל. הייתה לי תקופה, כשבגיל 19 התחלתי את התהליך, הייתי בשמירות, הייתי בקרבי והייתי בשמירות, בימים ובלילות בלי טלפון. אז כל מה שהיה לי לעשות זה לחשוב. לחשוב, לחשוב, לחשוב. עברתי אולי על כל החיים שלי, על כל החוויות שלי, הכל הכל, מלא, קישבתי את זה למלא דברים, חיברתי בין מלא דברים מהם. זה הרגיש כמו פאזל כזה של 10,000 חלקים, שאתה ממש בבידוד איזה 3 חודשים, ואתה רק מרכיב אותו, ועוד 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 ועוד. ואז התחלתי. וכשהתחלתי, ניתה לי בעיה מסוימת בצבא. אבל אנחנו גולשים מהשאלה שלך.
זה מאוד מעניין אותי לשמוע...
מה הצבא
עשה? מה, כן, איך אתה מתקדם שם, ורציתי גם לשלב פה עוד שאלה, אם זה בסדר מבחינתך. אם נגיד סתם... אני רוצה לקחת טוסטוסטרון, אם הייתי עכשיו נקבה והייתי רוצה לקחת טוסטוסטרון בשביל תהליך. אז לא הייתי צריך לעבור איזה ועדה או משהו, איזה תהליך בירוקרטי כזה שמאפשר את זה?
אוקיי, בירוקרטיה וויז, יש ועדה להתאמה מגדרית בתל השומר, שמשרד הבריאות מתפעל אותה. הוועדה הזאת היא מתייחסת רק לניתוחים תחתונים, זאת אומרת, אוקיי, זה לא נכון לומר, היא מתייחסת להורמונים, היא נותנת הורמונים, יש שם אנדוקרינולוגית שאתה פוגש, היא יכולה לתת לך מרשם להורמונים. עדיין רוב הטרנסים בטיפול ההורמונלי עובדים מול איכילוב, כי שם זה המרכז לטרנסים, באיכילוב בכלל, שזה משהו של איכילוב, ומה שיש בתל השומר שייך למשרד הבריאות. אז במשרד הבריאות, כשאתה הולך, אתה בעצם פוגש ועדה. בוועדה יש פסיכולוג, פסיכיאטר, יש לך גניקולוג, פלסטיקאי, אורולוג, וזהו, את הפסיכולוגית אתה פוגש 6 פעמים, וכל שאר הרופאים אתה פוגש פעם אחת, כשהפסיכיאטר זה ראש הוועדה, וזה לוקח היום בין 0.5 שנה לשנה, פעם זה לקח שנים, עשו ממש שינויים בוועדה, שידרגו אותה, משהו. טירוף,
בשנים האחרונות. אני רק יכול לדמיין שזה נורא בעבור מישהי או מישהו שרוצה לעבור את השינוי הזה, לחכות שנים בשביל שמשהו יזוז.
קודם כל, ביום יום אתה מרגיש שזה נורא לחכות. בדיעבד אתה מבין שאתה היית חייב לחכות. כי להתבשל על ניתוח זה דבר. ניתוח תחתון זה דבר. אז להתבשל עליו שנה, זה בסדר, זאת אומרת...
במינימום שנה,
הכל, הכל נמתח, הכל ארוך יותר. אתה מתחיל הורמונים, אתה הולך לרופאת משפחה, היא נותנת לך הפניה לאיכילוב, לעוד 3 חודשים להתחיל את ההורמונים רק. ואז בין לבין אתה מתחיל את הוועדה, בין רופא לרופא בוועדה זה גם המתנה, פעם היה. היום הוועדה ממש משודרגת. במקום שתלך כל פעם, תבוא לתל השומר לרופא אחר, ביום שהוא נמצא, במשמרת שהוא נמצא, כולם באים באותו היום, ואתה בא, ואתה עובר את כולם ביום אחד. טופס טיולים.
תסלח לי רק שאני שואל עוד שאלה.
כן, אפשר.
הרגשת שמכבדים אותך שם?
מאוד. הוועדה, איך אני תופס את זה? סטודנטים לפסיכולוגיה, סתם. סטודנטים לרפואה, או גם פסיכולוגיה וגם רפואה, שאין להם זיקה לעולם הזה, רובם, לא, הם לא להט"בים בעצמם או כאלה, והם עדיין בחרו להתמחות בנישה מאוד קשה, זאת אומרת, מאתגרת. כי זו אוכלוסייה מאתגרת, לעבוד איתם ברמת ברמה כאילו של הציבורית. נניח אני הייתי הולך פסיכולוגית, ותמיד המשמרת של מי שהייתה אמורה לבוא אחריי לא הייתה באה, מבריזה לה, ואז אין תורים, עושים תורים, כאילו זה. היום זה שונה, כי עושים את כל הרופאים ביחד, אבל פעם זה באמת היה כאוס. ובאופן כללי ממש נהניתי לקבל מהם את השירות הזה, וממש הערכתי אותם גם, שהם דווקא כן בחרו ללכת לכיוון הזה, כי לא מספיק אנשים, לא בפסיכולוגיה ולא ברפואה, הולכים לכיוונים של, של הקהילה הזאת.
ומה דעתך אולי, ואתה לא הולכים לקהילה הזאת, לא הולכים, לא רואים את הקהילה אולי באיזשהו מקום. יש איזה קשיים שהם ספציפיים לקהילה, אנחנו דיברנו עם גבע, ואחד הדברים שעלה אוכלוסייה להט"ב, וזה נושא אולי קשה, אבל שבאוכלוסייה הטרנסית, האובדנות היא מאוד גבוהה. אולי זה מתקשר גם לבדידות. היא מאוד גדולה.
אולי זה מתקשר לבדידות. אולי זה מתקשר ל... נכון. אולי זה מתקשר לבדידות באמת.
משהו שדיבר עליך העניין עם האובדנות?
לא. לא, לא, שאלו אותי, שואלים אותך הרבה פעמים מהלך התהליך הזה. ויש גם ליווי של אגודת הלהט"ב, יש כל מיני דברים, ברמה הנפשית. ואצלי פשוט היה לי מנגנון הדחקה מעולה שהציל אותי. ככה אני רואה את זה.
מה הדחקת?
את כל מה שקורה לי. עד גיל 19. יכלתי לחיות במידה מסוימת. יכלתי להיות engaged ביום שלי בחלק מהזמן. יכלתי להיות לבנות דברים או לתכנן. יכלתי, היה לי פגיעות בראש לזה, כי זה לא היה בפרונט שלי, זה היה בבק שלי, כאילו, הרבה שנים. וכן, זה באיזשהו מקום מציל אותי, כאילו.
וזה לא יכול להיות גם אותו מנגנון הדחקה, אתה התחלת את התהליך בגיל 19, ופגשת את זה פעם ראשונה בגיל 19, שם זה לא יכול להיות, כי זה גם תהליך שהוא מורכב, זאת אומרת, פתאום כשרואים משתנה לך הכל, אתה אמרת את זה כאיזה טיל שאף לחלל, זה משהו שהוא טוב, אבל אולי, אני מתחבר לדיברנו קודם, כשהתחלנו את העלייה של זוגיות. אתה מתחיל משהו שמשתנה בעצם, אז אולי בזוגיות התחלת לצאת עם מישהי, ואתה מתחיל תהליך, ואתה משתנה כל הזמן. ואני חושב על זה כאילו, מבחינה חברתית, אתה כאילו, אתה לבד, פתאום מישהו, אולי יהיה לך יותר קשה, אולי פתאום לא יבינו לאן אתה הולך, מה קורה פה פתאום, ואולי, אתה יודע מה? לא יודע, אולי פתאום לא תהיה מרוצה. זה נראה לי רחוק, אבל אולי פתאום לא תהיה מרוצה. אולי אתה מתחיל את ההורמונים, וזה נראה לי מאוד מפחיד. כי זה מרגיש כאילו one way ticket כזה.
אתה טוב בהזדהות. ממש. ממש. נכון, זה באמת one way ticket. האמת שלי הייתה בת זוג, כשהתחלתי את התהליך, לפני זה, לפני התהליך, ולתוך התהליך, שנתיים וחצי לתוך התהליך.
שנתיים וחצי לתוך התהליך.
כן, 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 היינו ביחד שנתיים וחצי, ואז נפרדנו, כי, לא יודע, נפרדנו בצורה ממש טובה, כן, לא זה. ואז, אני זוכר שנפרדנו, ואז הסתכלתי במראה ואמרתי, וואו. קודם כל, השינויים מאוד מהירים. אני גם בעצמי די מהיר, אוקיי, לא יודע. אולי כי אני אדפטיבי, לא יודע, אבל אני בעצמי די מהיר, כאילו מצאתי עצמי בשנה אחת שכבר התחלתי הורמונים, הייתי בתקופה מסוימת ועשיתי ניתוח עליון, ואז אני מסתכל ואומר, אין לי זוגיות עכשיו, אני רווק, שכאילו אתה מסתכל ואומר, אתה אומר, וואו, עכשיו מה? אז קודם כל נשים מתייחסות אליך אחרת, שזה, אתה חושב שהייתה לי מנהרה, מנהרת הזוגיות, בין הנראות הזאת, כי לגמרי כאישה, אבל נראות לגמרי כגבר, ואז אני יוצא מצד שני עם זקן, וכזה, אוקיי, אני נמצא בקטגוריה אחרת עכשיו.
כן.
וכשאני אתחיל עם מישהי, מה יקרה? התחלתי לחקור את זה, כי זה אחד הדברים המרתקים בעולם. כאילו, לפני שעשיתי את התהליך, אז הייתי מתחיל עם המון נשים, ותמיד הייתי בקשרים, כל מיני כאלה ואחרים, זו אינטראקציה X, אוקיי? אינטראקציה מסוימת, ואז אחרי שאתה עושה את התהליך, זו אינטראקציה אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. אז התחלתי לקרוא את התלונות של הגברים, על להתחיל עם נשים, על כזה להיות בעולם הזה וזה, והכל נכון.
שמע, אתה נשמע לי בחור סך הכל, מאוד רציונלי. אתה יודע? אמרת, ראיתי את זה במה? זה תיקוף חיצוני. אמרת, הלכתי וחקרתי את זה. זה נשמע שיש המון חיצון, ואני רוצה לקחת אותך דווקא לזוגיות הזאת.
כן.
כי זה מאוד מאוד תפס אותי. כי שם היה לך קשר עם אדם אחד, אולי לא צריך יותר מזה, שהוא אדם משמעותי, והוא ליווה אותך.
כן.
אני רוצה אולי לפנות טיפה, כי אנחנו לאט לאט תקרת סיום. אני רוצה לפנות לקהל של המאזינים. שנמצאים לא חייב להיות בתהליך דומה לשלך של שינוי מין, אלא, או התאמת מין יותר נכון, אלא בתהליך שבו הם לבד. האם זה באמת מספיק לקחת אדם אחד שאתה יכול לסמוך עליו ושילווה אותך בתהליך הזה? בכל תהליך קשה בחיים?
אני חושב שאתה צריך יותר מבן אדם אחד. אולי בן אדם אחד קרוב וקצת האדם סביב. כאילו, אם הסביבה שלך היא לא מקבלת את זה בשום צורה, כולם, שזה נדיר, גם במקומות מאוד 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 סגורים, תמיד יש מישהו, זה בדרך כלל סבתא, מפתיע.
זה מאוד מעודד, ומפתיע אותי באופן אישי, ממש.
אז גם אצל חברים שלי שנניח, ההורים לא מדברים איתם בכלל, או כזה אומרים להם, תתלבש כאישה ותבוא הביתה וכאלה, איכשהו הסבתא שם היא במקום אחר כזה. בקטגוריית צד כזאת. היא כמו הנשיא. אבל לקבל דחייה מההורים שלך זה מאוד קשה. אז אי אפשר כאילו להפחית בזה. זה שיש סבתא, זה כל טוב יפה. אבל זה מאוד 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 משפיע על התהליך של הבן אדם גם. ולגבי ההסתכלות מהצד, כשנסעתי לפה והייתי בצומת מסוימת מאוד, חשבתי בדיוק על זה. שאני אספר את הסיפור שלי כשבאמת הרבה, כשאני מסתכל אחורה, הרבה דברים אני מסתכל מצד שלישי כאילו. כי זה משהו שאני יושב לעשות לחוויות, אני פשוט עוטף אותם במימד השלישי. ואז אני מספר דברים באמת אחורה. אם תדבר איתי על ההווה, אני חושב שאני אהיה יותר בגוף ראשון. זה בכלל כלי, אולי זה הכלי, כאילו, עצמו, שעזר לי בהדחקה, אולי, לא יודע.
להסתכל על זה מהצד.
להסתכל על זה מהצד. זה גם עוזר לפתור, זה עוזר לי מאוד לפתור דברים. אני מרגיש שאני מתעסק עם הרבה דברים, יותר הרבה דברים, כאילו.
אני חייב להגיד שהיה לי ממש מעניין ומרגש לשמוע אותך,
אתה יודע, אולי לפני סיום שייתן לנו איזה אולי מסר למאזינים?
חכה, רגע.
חכה, יש עוד שאלה.
אתה יכול אולי לתת לנו איזה מסר חיובי למאזינים, ככה, משהו כזה?
וואו, תמיד המשפט הוא בורח לי. ברגע הזה שמבקשים לך משפט, הוא בורח.
אני אהיה ספציפי יותר, אני אעזור
לך.
איך אתה רואה את השינוי לטרנסים באופן ספציפי?
זה תמיד מאבק של קבלה עצמית בסוף.
סביר.
זאת אומרת, אם אתה מקבל את עצמך, ככל שתקבל את עצמך תרגיש יותר טוב, הסביבה קשורה לזה, אבל בעצם מה שחותם את החותם את זה אתה. אז העבודה היא עבודה מאוד עם עצמך, והייתי אומר, לפני שאתה יוצא, לא להחליט שאתה יוצא, אלא להבין שאתה יוצא. כאילו, לבוא ממקום, אם אפשר, ולא תמיד אפשר, לא ממקום של לברוח מהכאב של הגוף שיש לך עכשיו, אלא ממה שאתה הולך להרוויח, במחשבה על מה אתה הולך להרוויח. וזה עוזר לריצה להיות קלה יותר. אתה לא תמהר לעשות ניתוחים, אתה לא... רגע. כאילו, אני חושב שזה אולי אחד הדברים שכן רכשתי בתהליך הזה, זה רגע להמתין לראות שזה תהליך ולהיות תהליכי יותר ולא רק ספרינטים. אז כל העיבוד הזה עם עצמך הוא ממש ממש חשוב, ולרוב גם נוטים לברוח מזה, כי זה הרבה. זה כמו טבע ענקית עכשיו של מלא דברים שאתה צריך להתמודד איתם. אבל זה משהו שחייבים לעשות, ולא מתמודדים עם הכל ביום אחד, זה לוקח הרבה זמן. אבל אתה בסוף מסיים. כאילו, אני מרגיש בנקודה מסוימת שכבר... זה נגמר במידה מסוימת.
אתה מרגיש עכשיו שזה נגמר במידה מסוימת?
אני מרגיש שזה נגמר כבר שנה.
איך זה להרגיש שזה נגמר?
זה לא יאמין שיש דבר כזה. כי זה לא יאמין שזה יכול להיגמר. זה בחיים לא נראה לי כמו משהו שיכול להיגמר.
וואו.
במידה מסוימת, זה נשאר. אבל כל מה שהוא one time, הוא one time, כאילו.
זה יפה, זה המון, המון כבוד לעצמך. זאת אומרת, שאתה אומר, זה נקודה מדהימה מה שאמרת. לא יודע אם אתה... זה המשפט שחיפשת, אבל לא לברוח, כי כשאתה בורח בעצם אין לך אפילו את הלגיטימציה לעצור. כי אתה בורח, זה יתפוס אותך, זה ירדוף אותך. ושאתה כאילו הולך לכיוון יעד מסוים, אתה אומר, רגע, אני יכול לנוח, אני יכול לשתות מים רגע, אני יכול להסתכל על מה שעברתי. נחמד לי, אולי צריך לקחת פנייה אחת שמאלה, אולי טיפה לגוון, וזה...
כן.
תקווה.
ממש.
אז תודה. אוקיי.
תודה רבה. ממש תודה.
באמת מדהים.
ממש ממש למדתי המון, ואני גם לוקח לי איזה משהו לחיים שבאמת מה שאתה אמרת, ואתה התחלת ואתה המשכת אותו, שצריך להסתכל ולראות מה אני מצפה, למה אני מצפה, ולא מה אני, כאילו, לברוח מהמקום שאני מפסיד פה. אז ממש תודה.
תודה.
אז זאת הייתה הפגישה שלנו. אני ורם מזמינים אתכן ואתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, על הקורסה, מפגשים על פסיכולוגיה, ולדבר על מה שהיה בפרק, וגם על מה שלא. מקווים שנהנתם, תודה רבה, ולהתראות.